זהו הקו המחלק בין המושג של עבודת האלוהים, שהוא מושג הדת אצל כל עם ולשון, אפילו אצל אותם שנתמכו ביסודם על כתבי הקודש, שלא נתגלתה בהם אמיתת האלוהות בתור פועל ההיסטוריה שלהם ושוטלה, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ובין המושג ההוא עצמו אצל ישראל. המושג הכללי שנלקח אצל העמים כולם, לפי אותו הנוגה שזרח עליהם באור כהם מראש לישראל, לא היה אפשר להינשא מהמושג שהוא בעצמות יסודו מושג אלילי, והוא מתראה רק בצד החיצוני של השפעת התורה וכנסת ישראל. דיינו שהעבוד והעבודה לאיזה עצם נשגב באפס יחוסים אידיאליים בעצמותה של העבודה עצמה. זאת היא העבודה שמקורה היא הפלצות והזעזוע, לא יראת לכבוד וההוד, המגדלת הנפש, מעשירה ומרהיבה בגאון פנימי על ידי ייחוסה השכלי והמגמתי למשהו מכובד, למעלה בהרגשתה יותר פנימית, ולא העונג והאהבה לאור השמחה והמנוחה הפסיכית המחוברים מהם. לא כן הוא מושג עבודת אלוהים לישראל, שהוא מציין בקרבו אהבת עולמים לאידיאלים האלוהים, לטפחם, להרבותם, ולהתעלה בהם ועל ידם. מגיד ורב ליעקב, חוקם שתב לישראל, השכן לכל גוי, ומשפטים בלידאום, הללויה, בהם אוצר החיים והשמחה והעונג גנוז בטבע. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגונקם, אז תתענג על השם. כן, אני חושב שהדברים פשוטים וברורים. אם אתם רוצים, אפשר להסביר אותם, רוצים שנסביר אותם? כן. טוב, בסדר, טוב. הרב דיבר הרבה על ההבחנה בין צורות שונות של דעת אלוהים ועבודת אלוהים. יש דעת אלוהים שמחוברת אל העצם, ויש שמחוברת אל האידיאלים היחוסיים. הדעת אלוהים שמחוברת אל העצם היא גם דעתם של הילדים וגם של ברוך ספינוזה, ואילו היחס אל האידיאלים האלוהיים, זאת היא העבודה הבוגרת והמבוקרת, מבוקרת משון בכורה, של עם ישראל, יחד עם הכרה בשורש האידיאלים, הגנוזה, הגנוז בתוך האידיאלים עצמם. זאת ההבחנה הראשונה. ההבחנה השנייה, שהיא תולדה של ההבחנה הראשונה, יש הבדל בין עבודת בן לעבודת עבד. עבודת העבד היא קבלת עול, חיצוני על האדם, ואילו עבודת בן היא הזדהות פנימית עם האידיאלים הממלאים את הנפש. לפי הבנתו של הרב, זהו ההבדל בין עבודת אלוהים שבישראל לבין עבודת אלוהים שבאומות העולם, אפילו אצל אלה שהושפעו מן היהדות. עד כאן ברור? מה? זה דברים פשוטים. אז הבחנה בין עצם לאידיאלים ובין עבד ובין. זה הבחנה. עוד הבחנה נוספת, שהיהדות מכירה את היחס אל האלוהות דרך כללות המציאות, ובוודאי כללות האומה, ואינה מצמצמת בתחום של ההכרה של הפרט. זה נקודה שלישית. וכל מה שאמרתי עכשיו כתוב בפסקה שקראתי מהר. אז נקרא עכשיו שוב את הפסקה לאט. טוב. זהו הקו המחלק בין המושג של עבודת האלוהים, שהוא מושג הדת אצל כל עם ולשון, אפילו אצל אותם שנתמכו ביסודם על כתבי הקודש, למשל הנצרות והאסלאם, שלא נתגלתה בהם אמיתת האלוהות בתור פועל ההיסטוריה שלהם ושוטלה. כלומר, לא מצאנו שיש ליווי אלוהי להיסטוריה של העמים האלה. ועל זה נאמר, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. זה לא מצאנו, חוץ מאשר אצלנו, שההשגחה התלוותה אל אומה שלמה. כן, אומר הרבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, בצדק, שלא מצאנו שכאשר חטאו העמים המחקים את עם ישראל, שנעזבו ונחרבו, ולא מצאנו שהצלחתם היא פונקציה ישירה של עבודתם. כלומר, הם כפסלי שיש לעומת בעל חיים, לעומת אדם חי, או אפילו לעומת עצמות אדם חי. זה איתי? בסדר. ובין, אגב, זה לא בכדי שכמעט ולא מצאנו הסברה, אפשר לומר, היסטוריוסופית אצל האומות ההם. יש קצת, בנצרות, יש אצל אוגוסטינוס, אנחנו כן רואים תיאור של העולם בתור עיר האלוהים, והתבוננות במהלכי ההיסטוריה דרך נפילתה של רומא, עלייתה של הנצרות, אבל זה נשאר מאוד מאוד כללי בסופו של דבר. יש קצת גם, לפעמים במלחמות של הגויים, אז הם מדברים על מלאכים שמתלווים אל מלחמותיהם, אבל אין מהלך היסטורי כללי של גלות וגאולה, למשל, כמו אצלנו. אני לא שומע, אם אתה מוכן בבקשה לצרוח, זה יעזור, כן. כן, 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 מסבירי. כל המעשים שלנו, יש לנו ברית של אם בחוקותיי תלכו ואם בחוקותיי תמאסו, ואמר רבן יוחנן בן זכאי, אשריכם ישראל, כשאתם עושים רצונו של מקום, אין אומה ולשון שולטת בכם, וכשאינכם עושים רצונו של מקום, אתם נתונים בידי אומה שפלה, ולא עוד אלא בידי בהמתם של אומה שפלה. מסביר המהר"ל מפראג, לאמור שעם ישראל הוא עם, א', שההשגחה לא אדישה לו, ב', קיצוני, או למעלה לגמרי או למטה לגמרי. בסדר? טוב, נמשיך. טוב, כמובן שהדברים האלה צריכים בדיקה במובן הכלל היסטורי, אבל בעצם הרעיון שיש היגיון להיסטוריה, זה רעיון שלא התפתח הרבה אצל האומות, קצת אצל בפילוסופיה ההגליאנית ובהשפעתו של עם ישראל. כן. זאת אומרת שהיום אנחנו עושים רצונו של מקום. עובדה שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו אל הארץ הזאת, נתן לנו את הארץ והפך אותנו למעצמת ההייטק העולמית. אם כן, זה אומר שאנחנו עושים רצונו של מקום. כפי שרש"י אומר, מה? פיגועים בלי סוף היום. בואו נעשה חשבון. כמה הרוגים יש מאז מלחמת השחרור ועד היום, כולל נפגעי טרור? קרוב ל-30 אלף. שזה יום אחד באושוויץ. תחשוב על זה. זה לא עושים חשבונות מספרים, אבל בכל זאת. זה אומר שמשהו השתנה, עד כמה שאני יודע. נכון? כן, בבקשה. נכון. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל יברו. לא אמרנו שאין השגחה. אמרנו שאין השגחה גלויה. זה מה שביקש משה, שלא תשרה שכינה על אומות העולם. למה הוא רצה שאולי? מה אכפת לך שתשרה? היא שורה אצלך, צריכה לשרות גם אצלם. אומר הרב קוק בעניה, שזה כדי שישמר מרכז להשגחה. כי באנושות ללא מרכז לא יכולה להתעלות. שישאר מרכז להשגחה העליונה, דהיינו עם ישראל, שבו יהיה גלוי שדבר השם נמצא שם דווקא, וזה יכול להעלות את האנושות בכללה. באחרית הימים, לא כן, אם הייתה שכינה שורה לאומה ספציפית, אומה זאת או אחרת, לא היה ברור מהו הכיוון הכללי של ההיסטוריה. זהו הקו המחלק. טוב, בואו נקרא שוב. זהו הקו המחלק בין המושג של עבודת אלוהים, שהוא מושג הדת אצל כל עם ולשון, אפילו אצל אותם שנתמכו ביסודם על כתבי הקודש, שלא נתגלתה בהם אמיתת האלוהות בתור פועל ההיסטוריה שלהם ושוטלה. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ובין המושג ההוא עצמו אצל ישראל. כלומר, אצלנו זה שונה, אבל נראה, הוא עוד לא מסביר איך. המושג הכללי שנלקח אצל העמים כולם, לפי אותו הנוגה שזרח עליהם באור כהה מאורו של ישראל. כאן הוא מדבר, אם כן, על הדתות שיצאו מן היהדות. לא היה אפשר להינשא מהמושג שהוא בעצמות יסודו מושג אלילי. כלומר, אלוהים הפך להיות אצלם מפוליטאיזם למונולטריה. מובן? מה לא? האם פוליטאיזם פירושו ריבוי אלוהות? או ריבוי אמונות? אז אתה שואל כבר שתי שאלות. האם פוליטאיזם פירושו ריבוי אלוהות? שאלה שנייה, האם פוליטאיזם פירושו ריבוי אמונות? אז על איזה שאלה לענות קודם? לא משנה הסדר. אז בואו נתחיל ככה. נתחיל מהשנייה. ככה זה יאפשר לי לענות על שתי השאלות. פוליטאיזם אין פירושו ריבוי אמונות. עד כאן ברור? כן. לגבי השאלה הראשונה, פוליטאיזם פירושו ריבוי אלוהות. אם היית שואל רק שאלה אחת, לא היית צריך לשאול את השאלה השנייה. בסדר? זאת אומרת, האנושות עברה על ידי ההערה המיוחדת של ישראל מפוליטאיזם למונולטריה. בוודאי. אליל אחד. במקום הרבה אלילים, אליל אחד. עדיין אליל. זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. עדיין המושג נשאר בעצמותו, בעצמות יסודו, מושג אלילי. מונותאיזם זה שהוא אחר לגמרי. ובכלל לא אותו דבר. מונותאיזם זה אל אחד. לא, מונולטריה זה אליל אחד. לא, ודאי שזה תלוי בתפיסה. שניהם זה מונו, אם שמת לב, מונותאיזם, מונולטריה. אז ההפרש הוא בחלק השני של המשפט. לטריה זה פולחן. כן. זאת אומרת, במונולטריה יש התייחסות אל האלוהים בתור האליל היחיד שנשאר. דהיינו, מושג עצמותי מוגדר שאני חש את עוצמתו והוא המכניע אותי תחתיו. זה בוודאי נכון באסלאם, אבל זה גם נכון בנצרות. כן? כי הנוצרי סבור שכדי להסתדר עם אלוהים הוא צריך לוותר על דרישותיו המצוותיות. הצווים שהוא נותן מכניעים את האדם, רק שיוותר בבקשה. בסדר? כלומר, אין שמחה במצווה. ואין עומדין להתפלל, אומרת הברייתא, אלא מתוך שמחה של מצווה. בסדר? טוב. והוא מתראה, כלומר, המושג האלוהות אצלם, רק בצד החיצוני של השפעת התורה וכנסת ישראל, דהיינו, שיעבוד ועבודה, לאיזה עצם נשגב באפס ייחוסים אידיאליים בעצמותה של העבודה עצמה. ואז התוצאה היא שאלוהים הפך להיות זוועה ומפלצת. זאת היא העבודה שמקורה היא הפלצות והזעזוע. כלומר, אני נכנע בפני מה שמפחיד אותי מאוד. אם אני אעשה עבירות, כן, כמו שפעם שמעתי מזה ילדה, אם אתה תהיה לא בסדר, אז השם ייתן עונש. זה פחות או יותר המערכת שנשארה. זה הפלצות והזעזוע. לא יראת הכבוד וההוד. המגדל את הנפש, מעשירה ומרהיבה בגאון פנימי, על ידי ייחוסה השכלי והמגמתי למשהו מכובד, למעלה, בהרגשתה היותר פנימית. ולא העונג והאהבה, לאור השמחה והמנוחה הפסיכית המחוברים עמם. לעומת זה, אצל היהודים, חלק מובנה של עבודת האלוהים, עם כל הבעיות שיש בזה, זה השמחה. צריך לציין שהרב, כשהוא כותב את זה, מודע לכך שבדורות האחרונים חדרה לתוך היהדות הכדרות הנוצרית. לפעמים עד ביטויים מזעזעים. אבל הרב שמכיר את פנימיותה של היהדות, מאמין שעדיין נשארה שמחה. למשל, מה עושים בשבת היהודים? מה עושים היהודים בשבת? מה? תגיד לי מה? אוכלים, יפה. הדבר הראשון שמצאת לנכון לומר, נכון? לאכול זה דבר משמח. נכון? וקראת לשבת, עונג. וזה הרי היום הקדוש ביותר. היינו מצפים שאם זה היום הקדוש ביותר, אצל הגויים היו צמים ביום הזה. ידעתי שאתה רוצה לשאול את זה, אבל התחמקתי. אבל יש אסכולות מסוימות, למשל בתורת המוסר, שפיתחו כדרות עד כדי קרוב לשיגעון. כי למשל אני צריך להיזהר מן הנגיעות. יש לי נגיעות. זאת אומרת שמה שאני אומר לא לגמרי אובייקטיבי, כי אני מונע על ידי נגיעה. נגיעה הכוונה משהו שמניע אותי ועושה את הכוונה שהיא לא לגמרי תאורה. בסדר? זה נקרא נגיעות. אתה איתי? אהו, שואלים אותך. כן? רגע, השלב הזה אתה מבין כן או לא? כן, תודה. בסדר, אז אני יכול להמשיך. נגיעות, עכשיו, יש לי נגיעות, אז אני צריך להיזהר, אני צריך לעשות, לעבוד עכשיו בלי נגיעות. למה אני רוצה לעבוד בלי נגיעות? כי יש לי נגיעה. כי אני רוצה להיות צדיק. אז אני צריך להיזהר מהבריחה מן הנגיעות, כי זה בעצמו נגיע. טוב, יפה מאוד. זה שאני מספר לעצמי שהנגיעות זה שאני פטור מן הנגיעות כדי לברוח מן הנגיעות, וזה עצמו נגיע, זה בעצמו נגיע. בקיצור, אדם לא יוצא מזה. שמעת על אסכולת תורת המוסר? כן, לא. אתה יודע מה זה? כן או לא? כן. אז מי היה המייסד של האסכולה הזאת? לא, אז לא. אז כנראה שאתה לא יודע. בסדר? אז אני רוצה להסביר לך. היה באירופה המזרחית. הייתה תגובה חריפה למה שקרה בעקבות המעשה של שבתאי צבי, שם רשעים יריקב. בעקבות המעשה של שבתאי צבי, נפלה כדרות על עם ישראל. בפרט גם פרעות תחתת הוסיפו לזה. כן, תחתת זה קדם, אבל לא משנה. כן. בעקבות כך, גזרו גזרות שאסור ללבוש בגדים יפים ואסור לנגן, אפילו בשבת. ואז קמה כריאקציה לדבר הזה תנועת החסידות. שאמרה, צריך לשמוח. מה זה לשמוח? למרות הכל. כן? למרות הכל צריך לשמוח. טוב, ואז קמה כנגד זה תנועת המתנגדות. המסנגדים אמרו, מה זה לשמוח? צריך ללמוד תורה. ואז למדו תורה. מרוב שלמדו תורה, שכחו את העבודה הפנימית. אז קמו בליטה אנשים שנקראו בעלי תנועת המוסר. שמעת על תנועת המוסר? כן, לא, בבקשה, תענה. שמעת על תנועת המוסר? כן, לא. אתה מפחד לענות. מדוע אתה מפחד לענות? שמעת על תנועת המוסר? כן או לא?
לא.
לא, תודה, בסדר. ואז קמו בליטה רבנים גדולים מתוך המתנגדות, שהחליטו שצריך להשיב את החיים הפנימיים בתוך בית המדרש, איפה שלומדים. ואז בנו מה שנקרא בתי מוסר. המייסד של התנועה הזאת היה בהתחלה רבי ישראל מסלנט. רבי ישראל סלנטר. שמעת עליו? כן או לא? האם שמעת על רבי ישראל סלנטר? כן? תודה. בסדר. אני שואל שאלות פשוטות שאפשר לענות עליהן בצ'יק. אז תענה בבקשה כששואלים אותך. אז רבי ישראל סלנטר. שהיה אדם גדול, ובאמת דרש שיחזרו אל ספרות המוסר הבסיסית, ספר מסילת ישרים ועוד דברים כאלה. כתוצאה מזה, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, בנו מה שנקרא בית מוסר. בכל מקום היה מה שנקרא בית המוסר. בבית המוסר אדם היה עושה חשבון נפש. וחשבון הנפש, ההדרכות שניתנו פעמים רבות, היו הדרכות דיכאוניות. הדרכות הדיכאוניות האלה העלו אל המודע את נוכחותו של היצר הרע ותחבולותיו. כמה שהוא מתוחכם, והוא רוצה להפיל אותך. אז אל תאמין בעצמך עד יום מותך. בסדר? מספרים על דרך ההלצה שביום אחד אדם עובר ליד בית המוסר ושומע שני אנשים גדולים בתורה, שאחד אומר אני אפס, והשני אומר אני הבל וריק. ואז הראשון אומר ואני פחות מזה. זה מלהיב מאוד את הבן אדם ששומע בחוץ, אז הוא נכנס לבית המוסר, יושב איתם ואומר גם אני כלום. מי אתה בכלל? בסדר? עכשיו, הכדרות הזאת היא חדרה באופן כללי במה שנקרא בעולם היהדות בהרבה מאוד מרחבים, מה שנקרא הרצינות הדתית. הרצינות הדתית יש לה כמה ביטויים, ואחד הביטויים זה נקרא יראטיזם, זה מצוי אצל הגויים. ירוס ביוונית זה קודש. אז יראטיזם זה סוג של התנהגות שדורשת ממך לעשות תנועות משונות וללבוש בגדים מיוחדים. בסדר? עד כאן ברור? אז הדבר הזה חדר ליהדות בדורות האחרונים בהשפעתה של הנצרות. הרב קוק מדבר על זה לא פה, אלא בעדר העיקר, בחלק הראשון של הספר הזה. לא. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. אם אין שמחה, אין תורה, אין שכינה.
וכל היהדות יש את הדיסוננס הזה בין שני מושגים, שמחה, ומצד שני צריך יראה מהשם.
יראה זה לא עצבות. אומר רבי חיים ויטל, גדול תלמידי הארי, בספרו שערי קדושה, שהמידה היותר גרועה מכל המידות זה העצבות. בסדר? אי אפשר להעלות את זה. אין מה לעשות עם העצבות.
בסדר?
צריך להבין, צריך ללמד זכות על עם ישראל, כל הצרות שהוא עבר במשך הגלות, זה משגע את הבן אדם, מה? הגלות עשתה לנו את זה. אתה יודע מה זה פוגרום כל יומיים? פה מדברים על פיגועים, אתה יודע מה זה פוגרום כל יומיים? כן? ושלוקחים ילדים להתנצר ומפרידים משפחות והורגים וזה, אי אפשר כל... בסוף אתה נגמר. בסדר? כן. מה? על כל דבר אתה יכול לנסות להביא מקורות. נכון. טוב. כן. סיפרתי לכם בשבוע שעבר על מישהי שרוצה להיות בת נוח. סיפרתי לכם, כן. נכנסה לבית הכנסת, ראתה ילדים מפרים, נשים מפפטות בעזרת נשים, אמרה זה בשבילי. כן.
מה כמה נשאומר הרב? כותב שזה יחס לעצמות השם. בהנחה שאני זוכר מה שדיברנו, מה זה עצמות בעיניי.
אז מה השאלה? בהנחה שאתה זוכר, אז למה אתה שואל?
לא, כי איך זה בא לדיוק אם אני כבר עצמות?
כן, כן. בנצרות, זה מה שהסברתי בקצרה. בנצרות, היחס אל האלוהות הוא יחס של אימה. כלומר, התיאולוגיה הנוצרית החליטה שצריך לבטל את המצוות. מדוע? כי אם יש מצוות, לא ייתכן שלא אעבור עבירה, ואז אני אירש גהינם. נכון? ולכן לא הייתה ברירה, אלא שהאלוהים בחסדו יבטל את המצוות. ושהקריטריון להגיע לגן עדן יהיה האמונה. זאת אומרת, האלוה המצווה הוא אלוה נורא.
זה נקרא עצמות?
לא, זה עבודת עבד. בדיוק. לכן גם מדהים מאוד לראות שעבור הנצרות כל אדם יורש גהינום. כל אדם. בסדר? כן. בבקשה.
שאלה ראשונה, קודם דיברנו על פולחן.
נו.
אז מה נגיד לאלו שטוענים ששמחת תורה נגיד זה פולחן?
ודאי שיש פולחן. השאלה היא, שמחת תורה זה פולחן כיפי. מי אמר ליהודים לרקוד בשמחת תורה, תגיד לי?
אבל
אף אחד בא להם ככה. נכון? זה לא כתוב בתורה, לא כתוב במשנה ולא בגמרא ולא בגאונים. יום אחד החליטו היהודים, וואלה, נשמח. יכולת להישאר בבית, לאכול ארוחה טובה, וגמרנו, מה צריך...
בסדר? בשאלה שנייה.
כן. הספודיק. מה רבי לשים ספודיק על הראש? ניסית?
זה מה שהרב אמר קודם, שזה סממן, זה הרב דיבר על לבוש שלבושים שלקחו מה שהבנתי פה.
לא, לא אמרתי את זה. לא אמרתי...
שהילדים לקחו לבושים...
אני לא אמרתי את זה לרגע. אני לא אמרתי את זה, אתה לא יכול... אני אמרתי דברים מאחרים. אתה אומר שאני אמרתי דברים שלא אמרתי אותם, אז מה אני יכול לעשות? בסדר? טוב. כן. נכון. נכון. לא. לא. אני אסביר לך. לפי הנוצרים, כל אדם, ברגע שהוא נולד, נועד לגהינם. זה כלל. למה? בגלל חטא אדם הראשון, כולם סנויים לפני האלוה. שזה כבר יחס כבר משונה של אלוהים שהוא עוין את האדם. הדרך היחידה לצאת מזה זה להאמין בישו. כלומר, להאמין שהייסורים של ישו על הצלב מחפרים על חטאי האנושות עבור המאמינים בזה. ברור? וגם זה לא תמיד עובד. וגם זה לא תמיד עובד. טוב, הלאה. איפה היינו? אז לא יראת הכבוד וההוד המגדל את הנפש מעשירה ומרחיבה, ומרהיבה, סליחה, בגאון פנימי, על ידי... הרי דילגנו משהו? לא, לא, בסדר. זאת... כן, כן. לא יראת הכבוד וההוד המגדלת הנפש מעשירה ומרהיבה בגאון פנימי על ידי ייחוסה השכלי והמגמתי למשהו מכובד למעלה בהרגשתה היותר פנימית ולא העונג והאהבה לאור השמחה והמנוחה הפסיכית המחוברים עמם. אז כפי שציינו ביהדות עיקר העבודה היא השמחה. בלי שמחה אין נוכחות אלוהית כלל. לא כן הוא מושג עבודת אלוהים לישראל. שהוא מציין בקרבו אהבת עולמים לאידיאלים האלוהיים לטפחם. שימו לב, יש שיר של יהודי טוניס, חביבי יא חביבי, נכון? נכון. איפה ראיתם עם שקורא לאלוהיו חביבי? זה דבר לא מובן, נכון? להרבותם ולהתעלה בהם ועל ידם, מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. לא עשה כן לכל גוי, ומשפטים בלידעום. הללויה. בהם אוצר החיים והשמחה והעונג גנוז בטבע. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון, יגילו במלכם, אז תתענג על השם. ביטויים אופייניים לנו. כן. כן. כן, ודאי. ללמוד ספרי מוסר זה דבר נעלה וקדוש, ומאוד ראוי. מה השאלה? מה זה קשור בכלל? תנועת המוסר זה לא ספרי המוסר, זה שני דברים שונים לגמרי. למשל, יש ספר נפלא שכתב רבנו משה חיים לוצאטו, שמעת עליו? נקרא מסילת ישרים. האם את הספר הזה לומדים? לא, קוראים. כי ללמוד זה להבין מה הוא אומר. ספר מסיעת ישרים מצטיין בכך שהוא ספר לימודי שבא לדון באופן שכלי והבאת ראיות לדרכי ההתנהגות של האדם. בסדר? הפך להיות, לצערנו הרב, לאיזה משהו כדי להרפות את הלחץ בסוף הסדר, חצי שעה לפני ערבית. כשהעניין הוא לקרוא את זה ולהתרגש. הפך כוונת רמח"ל. למה לא לומדים? אני לא יודע. משתדלים ללמוד. למשל, אני כתבתי על זה ספר. על מסיעת ישרים, אתה זוכר? כן. או למשל, יש ספר נפלא, נקרא חובות הלבבות. חובות הלבבות, שהוא יסוד ספרי המוסר ביהדות, כל כולו דיון. דיון וראיות. בסדר? יש אפילו שער בתוך 10 השערים של ספר חובות הלבבות, שמפחדים ללמוד אותו בגלל הכותרת שלו. נקרא שער הפרישות. אבל לא שמו לב לדבר אחד מעניין. שער הפרישות מדבר נגד הפרישות. תשימו לב. תקראו אותו, תגידו לי, האם הוא בעד הפרישות או נגד הפרישות. בסדר? של מה? אה כן, איפה זה כתוב במסיעת ישרים? עד פרק י"ט, רמח"ל מדריך להתנתק מן הכל? לא. ספר מסיעת ישרים מדבר על זה שיש טוב ושיש רע, וצריך להבחין בין הטוב לרע. זה הכל. זה החלק הראשון של מסיעת ישרים. זהירות, זריזות, נקיות. מה זה זהירות? להתבונן מה טוב ומה רע. אני צריך לעשות חשבון נפש. איפה אני בסדר? איפה אני לא בסדר? איפה הכדרות פה? 2, זריזות. לעשות את הטוב. ומה, איפה הכדרות פה בלעשות את הטוב? נקיות. לנקות את עצמי מנטייה אל האיסור. עד עכשיו לא ראיתי שום כדרות. בסדר? אחר כך יש פרישות, חסידות, טהרה. פרישות, טהרה, חסידות, נכון? מה זה הפרישות, אומר רמח"ל? לפרוש מדברים שמביאים אותי אל הרע. מה שמביא אותי אל הרע שונה ממה שמביא אותך אל הרע. לכן זה אינדיבידואלי. יש אדם שאצלו אכילת שוקולד מביאה אותו לידי אכילת איסורים. יש אדם שאצלו אכילת שוקולד היא עונג שבת. אז זה יפרוש וזה לא יפרוש. בסדר? טהרה. זה הכוונה שהנפש טהורה במובן הזה שהיא עושה רק את ה... כלומר שהיא רוצה רק את הטוב ולא רוצה את הרע. חסידות שאני עושה יותר מן הטוב. נו, איפה הכדרות פה? ענווה היא רדחת קדושה. ענווה זה, לפי הרמח"ל, דעת אלוהים. להכיר מה היחס ביני לבין הבורא. וזה על ידי שאני לומד על הקדוש ברוך הוא. נכון? זה הירת חץ, סליחה. זה הענווה, זה היכולת להיות כלי קיבול. קדושה, בכלל, זה הקידוש של הכל. אז איפה ראית כדרות? איפה ראית עצבות? בריחה מן העולם? במסיעת ישרים? לא ראיתי. לא, ממש לא. כל הקריקטורה שיש בסיפור של הנגיעות זה משהו אחר לגמרי. זה סוג של הדרכות שאין להם שום קשר למסיעת ישרים. שהתחדשו במהלך הדורות על ידי הגדלה של נקודה לגדי ממדים של קטם ענק. בסדר? טוב. בכלל צריך לדעת דבר חשוב. נגיעות זה חשוב, צריך נגיעות. כי הנגיעה זה המנוע של החיים. יש לי נגיעה אישית, יפה מאוד, זה המנוע. אלא מה? אני רק צריך להיות מודע לזה. לא צריך להילחם בזה. צריך לדעת שמה שמניע אותי הוא נגיעה. ואז אני יכול גם לשלוט בזה. זה הכל. כן. נגיעה כוונה אינטרס סמוי. נגיעה זה אינטרס סמוי. נכון? כן. סמוי זה מרטיב. טוב, כן, מה? אני לא אמרתי לו ללמוד את הספרים של תנועת המוסר. ודאי שחילקתי בין הזמנים. כי הוא אמר שיש ספרי מוסר ושזה חשוב. ואז הוא ראה בזה סתירה לביקורת ששמעתי על תנועת המוסר. זה לא קשור אחד לשני בכלל. גם בתוך תנועת המוסר יש דברים נפלאים ועמוקים. רק צריך לדעת לקחת את זה בפרופורציה ולדעת כיצד משתמשים בזה. אם לא זה יוצר איזה מין עולם של פחד ורעדה, ואובדן שמחת החיים, הוא חזר בתשובה, הוא לומד עכשיו תורה, ואיתו האישה והילדים, ועכשיו עברה שנה, שום דבר לא השתנה, עבד לי חבר, עם העיניים הכבויות. בסדר? טוב. אז זה הרב קוק שמכיר את היהדות מבפנים, מדבר על היהדות בתור מקור של שמחה. כן. שיעור מציאת ישרים. כן, בבקשה. כן. יש לא, שיהיו לו אלא לעזר. ישוע, אז הוא לא אמר שלא יהיו לו. אתה אומר איפה עצרת במשפט? זה בדיוק העניין. שהנאות העולם הם לעזר, אז הוא משתמש בהנאות העולם. הוא לא מועס בהנאות העולם. בסדר? טוב. מה? לא אוכל? רגע. ההבדל נובע. לא מצד עצם אמירת העניין של האמת המטאפיזית הנשואה בדבר האחדות האלוהית, שזה דבר שיוכל להיאמר גם מכל עם ולשון. כלומר, מה תגיד? חוכמה גדולה. אתה אומר שכל זה נובע מזה שהיהדות מאמינה באל אחד? הרבה אומרים. אומר הרב, זה לא האמירה פה שהיא העניין. כי אם מצד התכונה האלוהית הפנימית של אהבת היושר והצדק והשאיפה האמיצה לאידיאלים האלוהים הללו ברומוזם, המלאה אהבת האמת השלם והמאיר המתייחד עם אור השלום וחפץ התעלותו לעד בחיי האומה כולה ובייחוד בחיי הלאומיים, שזה צריך סגולה ניתוח וקבועה בנפש הלאומי בעצם טבעה. האם אפשר להסביר? אני חושב שכן. מה שאומר הרב כאן, האחדות שאנחנו מדברים עליה זה מה שנקרא ייחוד המידות. ייחוד המידות, או אם תרצו, אחדות הערכים. כדי להסביר את זה, השתמש במדרש שהבאנו אותו מספר פעמים. כתוב, ויומר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו. חז"ל הסבירו מה זה נעשה לשון רבים, שהוא ברא את האדם, מתייעץ עם המלאכים. נכון? מתייעץ עם המלאכים. והתחיל דיון בין המלאכים, האם לברוא את האדם או שלא לברוא את האדם. והיו ארבעה מלאכים, ככה המדרש אומר, ארבעה מלאכים נשאלו. האחד בשם חסד, השני אמת, השלישי צדק, והרביעי שלום. זה מלאכים משונים, לא? חסד, אמת, צדק ושלום. מה זה אומר? מה זה המילים האלה? חסד, אמת, צדק ושלום. ערכים. נכון? זה ערכים. אז אם הקדוש ברוך הוא שואל את הערכים, אם לברוא את האדם, מה זה אומר? שתפקיד האדם, מה הוא? לא שמעתי. לממש את הערכים, נכון? כלומר, האדם צריך לממש בחייו את החסד, את האמת, את הצדק ואת השלום. זה קצת בעיה. איך אפשר לעשות הכל ביחד? אם אתה עושה צדק, אתה לא עושה שלום. אם אתה עושה חסד, אתה לא עושה אמת. הערכים סותרים זעז, כלומר, זה את זה. עכשיו, אז לכן התחילו להתווכח. חסד אמר ייברא שהוא עושה חסדים, אמת אמר על ייברא שהוא עושה כזבים, שהוא אומר כזבים. צדק אמר ייברא שהוא עושה צדקות, שלום אמר על ייברא כי הוא עושה מלחמות. התחילו להריב ביניהם. הקדוש ברוך הוא שם לב שהם עכשיו רבים ביניהם, פנה הצידה, ברא את האדם. ואז התעוררו המלאכים, אמרו, מה זה? נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. כלומר, הנון של נעשה מובן בתור נון של הנפעל. כבר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וזה מאוד הרגיז את המלאכים. ואז אמת קם מבין המלאכים והתחיל לצעוק. הקדוש ברוך הוא תפס את אמת וזרק אותו לארץ, שנאמר, ותשלך אמת ארצה. אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, מה אתה עושה עם חותמך? כלומר, אם אתה זורק את האמת, אין יותר קריטריון של הערכים. תעלה אמת מן הארץ, שנאמר, אמת מארץ תצמח. מדרש יפה? טוב, עכשיו בואו ננסה להבין מה המדרש הזה אומר. המדרש הזה אומר שהאידיאל שבשבילו נברא האדם הוא חיבור כל הערכים ביחד. וכל הערכים, כשהם בשמיים, מסתדרים יפה מאוד. חסד זורח לבדו, כמו גלקסיה בפני עצמה. צדק זורח לבדו, גלקסיה בפני עצמה. צריך לחבר ביניהם, אי אפשר. אלא אם כן אתה נותן זמן. זה המשמעות של המילה תצמח. הצמיחה זה מושג ששייך לזמן. ודרך ההיסטוריה האנושית, הערכים הולכים ומתחברים. בשביל זה צריך שתהיה באנושות אומה שלוקחת את האחדות הזאת של הערכים כמשימה. בסדר? לכן זה לא יכול להיות מלאכותי שמישהו יאמר אני מאמין באל אחד כדי שהאחדות הזאת תאיר את החיים. היא תהפוך להיות מונו לטריה. לעומת זה, בחיים הלאומיים של עם ישראל נמצא החיבור של כל הערכים, וזה מה שנקרא קרקה דחולה בה, עיר שיש בה הכל. אז אמר, אתה אחד ושמך אחד ומכעמך ישראל גוי אחד. כלומר, יש צורך, בשביל שהאחדות הזאת תמומש בחיים הקיומיים, יש צורך באומה שלמה, והיא צריכה בשביל זה גם טריטוריה מיוחדת. מומי כעמך ישראל גוי אחד, איפה? בארץ. בארץ ישראל דווקא. בסדר? עכשיו זה יותר מובן? טוב, יפה. מכאן שאפשר על ידי שאלות לברר את כל הנאמר בשיעור, אין פה בעיה. אבל נקרא עכשיו את זה שוב, ואנחנו נראה שזה בדיוק מה שהרב אמר. ההבדל, אני קורא שוב בעמוד קמ"ז למטה. ההבדל נובע לא מצד עצם אמירת העניין של האמת המטאפיזית הנשואה בדבר האחדות האלוהית, שזה דבר שיוכל להיאמר גם מכל עם ולשון. כולם יכולים להגיד אנחנו מונותאיסטים. כי אם מצד התכונה האלוהית הפנימית של אהבת היושר והצדק, כלומר שהאחדות הזאת היא אחדות ערכית, מוסרית, והשאיפה האמיצה לאידיאלים האלוהים הללו ברום וזם, המלאה אהבת האמת, השלם והמאיר, המתייחד עם אור השלום. שימו לב, אמת ושלום. אמת ושלום. סותרים זה את זה. איך אמר הנביא זכריה? והאמת והשלום אהבו. כי בכלל, אמת ושלום נוגדים זה את זה. כן, הרי מעבירים על האמת מפני השלום. אבל אני לא רוצה את זה, אני רוצה שיהיה אמת ושלום. אז זה לוקח זמן. נכון, זה מה שאומר כאן? המתייחד עם אור השלום וחפץ התעלותו לעד בחיי האומה כולה, דרך מציאות לאומית, אומה בין האומות שעושה את זה. ובייחוד בחיי הלאומיים של הזה צריך, בשביל שתהיה אומה כזאת, צריך שיהיה לה שורשים טובים, סגולה נטועה וקבועה בנפש הלאומית בעצם טבעה. כלומר, צריך גם שיהיה איך לומר, תעודת ביטוח שזה יצליח. בשביל זה צריך שהקדוש ברוך הוא יבנה לו את האומה הזאת. כן, כשאומרים שהקדוש ברוך הוא בוחר בישראל, מה זה בחירה אלוהית? בחירה אנושית אני יודע. בחירה אנושית, יש לי כמה דברים לבחור ביניהם, אני בוחר אחד. וזה תמיד יהיה קצת שרירותי, כי יכולתי לבחור את השני. מה שאין כן, בחירה של הבורא, היא בעצמה בריאה. אלוהים בורא את מי שהוא בוחר. אז הוא בורא אותו נבחר. וזה מה שמהווה תעודת ביטוח להצלחת ההיסטוריה. על כן צריך טיפוח. לא רק השכל של היהדות, לא מספיק לדבר על האמונות המופשטות של היהדות, כי אם גם הטבע שלה. והטבע אינו נשמר ומתברך, כים בתהלוכה היגיינית הראויה לו, שהן כל מצוותיה של תורה, דת משה ויהודית בפועל. אם לא, זה לא הולך. שימו לב שאת המילה טבע היטאתי לפי העברית המודרני שזה זכר. האם הרב לא יודע שטבע זה זכר? הוא יודע. אף על פי כן במספר מקומות הרב קוק נותן לטבע עטיה בנקבה. לא בגלל שהוא לא יודע עברית, אלא בגלל שהוא רומז לרעיון על פי הקבלה, שהטבע הוא מידת המלכות, שהיא הצד הנקבי של ההנהגה האלוהית. בסדר? דחול הוא עובדין בכנסת ישראל טליין, כי ענבין בהתקלה. מה? ההנהגה האלוהית, המקבל. לא, בהנהגה האלוהית יש אסטרטגיה כצד פועלים, יש צד פועל, יש צד נפעל, זה נקרא מלכות, וזה שורש הטבע, בסדר? לכן הוא אומר הטבע יש לה, הוא מתכוון לנקודה הזאת. בשם הוויה י' כ' ו' כ', שם האות האחרונה ה' היא הצד הנקבי. בוודאי י' כ' ו'. ואהבתם וכבודם ברעיון וברגש, בכל האמצעים החינוכיים הדרושים לזה. לכן, כל הריבוי העצום של מצוות והלכות ופרטי פרטים של דינים, הם המימוש של כללות הערכים האלה. כמובן שהדבר הזה צריך לימוד כדי להבין כיצד, אבל זה בעצם מכוון לזה. למשל, אני אתן לכם דוגמה מעניינת בעדות. יש עדה או עיר שבה נהגו לחומרה בדברים מסוימים ובכולה לעניינים אחרים. במקום אחר נהגו לכולה במה שאלה מחמירים ובחומרה במה שאלה מקילים. אז מה צריך לעשות עכשיו? אם רוצים לאחד את ההלכה, אז נעשה כל החומרות או כל הכולות? ברור שלא. כי במקום מסוים שבו נוהגים חומרה בדבר מסוים, הכולה בא להאזן. כי יש עניין שתהיה בסופו של דבר תורת אמת. ותורת האמת באה מתוך המאזן בין הכולות לחומרות. כן, מה רצית? כן, מה? שיהיה, כן, הקדוש ברוך הוא בנה, חיי עולם נטע בתוכנו, יש נטייה. שמה ש? נו, אז מה? בסוף מה קרה? נו, אז זה לא רק שנה אחת ועשר שנים, זה אלפי שנים. אז נוצרה פה איזושהי הוויה שאתה לא יכול להתעלם ממנה. קיימת. עם ישראל. לא משנה מתי זה התחיל. בסדר? אני חושב שזה התחיל לפני, אבל לא משנה. אז אתה שואל שאלות עכשיו על הר סיני. על מה זה נעשה ונשמע ומה זה הר כגיגית, נכון?
לא, לא, אני שואל ביחס למאמר של הרב קוק, שגם לגויים היה את הפוטנציאל לזכות בתורה.
אז זה שאלות שנוגעות למעמד הר סיני. בסדר? יפה. כן. נכון. עם הזמן. לא, לא. זה מה שנאמר, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ובתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. שיתברר שהצדקה והמשפט הם אותה המידה. נכון. זה נקרא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שכל הערכים מתאחדים. אפשר להילחם מתוך שלום. למשל, יש הלכה מאוד מעניינת, ואהבת לרעך כמוך. מה אומרת המשנה? איך מקיימים את המצווה הזאת? שאתה הורג מישהו בצורה מכובדת, נכון? ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. כן? אז אני בבית הדין צריך להוציא אל הפועל את גזר דין מוות שניתן למישהו, לעשות את זה באהבה. כן? זה דוגמה. מה? במלחמה יש, כן, אפשר לעשות מלחמה... לשם שמיים, אני יודע, לשם האחדות. הרי כל המלחמות שאנחנו עושים, הן לא מלחמה בגלל אהבת המלחמה. נכון? גם כי אלך בגיץ על מוות, לא יראה כי אתה עימדי, אז על זה כתב הרב קוק בספר אורות, פרק שלם על המלחמה. פרק דווקא מאוד ארוך ומעמיק. שם הרב מדבר על זה ש... הזיק הנשמתי הוא העיקר. כלומר, אבותינו שחיו בזמנים שבהם המלחמה הייתה כל כך נחוצה לעצם קיומם, ידעו שקיומם הוא מלחמת השם. בסדר? זהו, תהייתי? טוב. מה? מה? נכון. נכון, למשל. כן. כן. למה שאני אסך על כל השאלות? אתה לא מתכוון ברצינות, כי אתה מבקש סליחה ממישהו. זה בגלל שאתה מצטער שאתה עושה את מה שאתה עושה, אבל אם אתה, אם אתה מלא לא מתכוון לחזור בתשובה מזה, אז, הכל, אז למה לבקש סליחה? מה השאלה? הוא לא אמר אמת וצדק.
לא, אתה
הוא אמר אמת ושלום, הרב קוק.
אמת ושלום, אמא...
הם עיקר הסתירה.
והרב מסביר למה?
כי אם מישהו אומר לך, תגיד לי איפה מסתתר אותו אחד שאני רוצה להרוג? מה אתה תגיד לו? תגיד לו, אז אמרת את האמת. איפה השלום? בסדר? טוב. ואהבתם וכבודם ברעיון וברגש, בכל האמצעים החינוכיים הדרושים לזה. אלא שתחת כוח המושך של החרדות, התשה והרפויה, צריך להכניס כוח מושך חי ובריא, יליד אומץ רוח ורעיון בהיר, שיעשה את כל הפעולות שעשתה ראשונה ביתר סט. ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. זאת אומרת, יש לנו משימה להשתחרר מן התפיסה הדתית של אומות העולם שחדרה לתוכנו, ולשוב לאלוהים חיים. ספר לכם סיפור, רוצים לשמוע סיפור? הרב קוק, הייתה לו אמא. זה הגיוני, לא? אמו נסעה באונייה מאודסה לארץ ישראל. על האונייה היו שם נזירות נוצריות. אחת הנזירות שאלה את אמו של הרב קוק, מפני מה את נוסעת לפלסטינה? ענתה אמו של הרב קוק, כי הייתה, אמו של הרב קוק הייתה יהודיה. אז איך עונה יהודיה ששואלים אותה שאלה? בשאלה. אז היא שאלה, מדוע את נוסעת? היא אמרה, מה זאת אומרת? הקבר של אדוננו שם. אז היא אמרה, ואני, האלוהים שלי חי שם. כלומר, צריך להשיב לתחייה את מערכת היחסים הבריאה והשמחה בין אלוהים, כנסת ישראל והטבע. טוב. עד כאן. בסדר. עד כאן.